מייקל קיטון מנסה להתחמק מלהיות כוכב על הוליוודי ונכשל. מייקל קיטון הוא כוכב ברמה כזו שהיעלמות כמעט מוחלטת מהמסקים למשך יותר מעשור לא עמעמה את זוהורו. את הזמן הפנוי בילה בדייג, הקמת חברת בנייה ידידותית לסביבה ולבטים קיומיים על האותנטיות שלו כשחקן. בריאיון הוא מספר על התמכרות לחדשות והשפעתה על תפקידים שבחר, על ימי הקומדיה ועל איך זה לחמם את שר בלס וגאס. כתבתו של דיוויד מרקזה מהניו יורק טיימס. תרגום מרב שמבן. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. מייקל קיטון היה כוכב כל כך הרבה שנים שהוא הספיק לעבור כמה מחזורי תהילה וביטוי אומנותי שונים זה מזה במובהק. לאורך השנים זיגזג בין האנרכיה העולצת של יצירתו הקומית ולעיתיו המוקדמים כגון משמר לילה 1982 ומיסטר מאמה 1983 לבין מגה כוכבות עם באטמן הגותי 1989 ובאטמן חוזר הגותי עוד יותר, 1992. לאחר מכן, בתום תקופה יבשה, בעשור הראשון של שנות ה-2000, הוא עשה קאמבק מבורך, שנפתח בעבודתו המפורטת והמוערכת בבירדמן, 2014. קיטון הוא דמות מוכרת כל כך, נוסטלגית אפילו, שקל להתייחס לייחודיות שלו כמובנת מאליה. קשה לחשוב על שחקן אחר שמסוגל, למשל, להתפרעות חסרת הרסן של תפקיד השד בביטלג'וס 1988 ולמכובדות רבת הרבדים של אחד מתפקידיו האחרונים, עורך הבוסטון גלוב המעשי וולטר רובינסון בספוטלייט 2015. אבל יהיה התפקיד אשר יהיה, קיטון, בן 69, תמיד משדר הסתמכות עצמית אינטנסיבית ואמריקאית מאוד, עצמאות מטריסה. איכות זו באה לידי ביטוי באופנים שונים בתפקידיו האחרונים כרוצח שכיר במותחן הנוקמת שיצא באוגוסט, ככנת פיינברג, עורך הדין האמיתי שאחראי להענקת קרן הפיצויים לקורבנות פיגועי 11 בספטמבר בוורת' המשודר בנטפליקס, וכרופא בעיירה קטנה שעיניו נפקחות עת עת למשבר האופיואידים במיני סדרה דופסיק המיועדת לעלות בהולו ב-13 באוקטובר. יש משהו בהזדקנות, אומר קיטון, דיבורו נלהב וחסר מעצורים, שפסל ללא הרף בביתו במונטנה כשדיברנו באמצעות זום. לא רק שהתפקידים נעשים שונים מעט, אלא שגם הפרשנות שלך עבורם עשויה להיות מעניינת יותר. לפני כמה שנים אמרת בריאיון שהיה שלב בקריירה שלך, אני חושב שזה היה באמצע העשור הראשון של שנות ה-2000, לפני שכביכול נעלמת לזמן מה, קיטון שיחק בסרטים באופן לא סדיר בערך מ-2000 עד 2014, ובתקופה היא רק הקומדיה של וויל פארל ומרק וולברג, החבר'ה האחרים, יכול באמת להיחשב לסרט בפרופיל גבוה. אמרת שנמאס לך מהקול שלך. אמרת שאתה נשמע לעצמך לא אותנטי. איך זה בא לידי ביטוי ביצירה? ומה גרם לך לא למאוס בקול שלך יותר? אני אדם בעל אינטרסים נרחבים, או אינטרסים קתוליים, כמו שאומרים, חובקי קול, וכשאתה כזה, אתה מגיע לשלב שאתה אומר, בסדר, אני עדיין צריך להתפרנס, ולכן אני צריך לקחת עבודות משחק מסוימות, ואתה מנסה לעשות כמיטב יכולתך, ואז אתה מתחיל ממש להתעייף מלשמוע את הקול שלך, וגם להתעייף מטאפורית. אתה שואל את עצמך, האם אני מלא בולשיט עכשיו? אבל אתה אומר, היי, בן אדם, יש לי מזל שיש לי עבודה, ואני גם מוותר על הרבה עבודות. כולל תפקיד ראשי, שאותו גילם בסופו של דבר טום הנקס, בקומדיה המצליחה ספלאש מ-1984, וכן תפקיד מרכזי בסדרה ארוכת השנים של ABC, אבודים. ויתרתי על כל כך הרבה עבודות במהלך השנים, כי הייתי סקרן לגבי דברים אחרים. רציתי לחיות את החיים. אולי זה משום שלא קרה שום דבר שעורר בי עניין. אבל אני חושב שהעבודה חשובה באמת. האמת היא שאני מצפה בקוצר רוח לתקופה שבה העבודה שלי תהיה אחרת. אני מעורב בחברת בנייה בעלת מודעות סביבתית. קיטון מקדם את חברת נקסי, פתרונות בנייה, חברת בנייה ידידותית לסביבה בקנדה. אני לא יודע, אולי השתעממתי ממשחק. זה נשמע כל כך יהיר, השתעממתי. אבל כנראה באמת השתעממתי מעצמי. אנשים שוכחים אותך, ואתה יוצא לעשות דברים אחרים. אבל חשבתי, יהיה בסדר, יגיעו תפקידים טובים יותר. ואז אתה מכיר את כל העניין הזה של איך אתה יכול להביע דברים? זה אפשרי. הגישה שלך, האופן שבו אתה מסתכל על הדברים ועל מה שאתה יכול ליצור, הם יותר בשליטתך ממה שהרבה אנשים חושבים. מה הטריק? זה הסיפור. הכל מסתכם בשאלה, מה אתה רוצה? אתה חוזר כל הזמן למה שאתה רוצה, ואתה אומר, טוב, יש לי את זה. אבל כן, מה אתה רוצה? אז אתה צריך לחפור לעומק, ושיהיה לך אומץ לומר, אם זה מה שאתה באמת רוצה, אז אתה צריך לעשות X. אתה יודע מה כל השאר? מזל. יש כמה דברים שמשחקים לטובתך. אלחנדרו גונזלס אינריאטו, במאי ברדמן, שזכה בפרס האוסקר לבמאי הטוב ביותר על עבודתו על הסרט, שבעצמו זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. קיטון גילם כוכב לשעבר של סרטי גיבורי על, המנסה את מזלו בברודווי. ובכן, מתקשר לסוכן שלי ואומר, אני רוצה לדבר איתו על הסרט הזה. מכיוון שאני כל כך אוהב ספורט, אני בטח משתמש ביותר מדי מטאפורות ספורט, אבל אתה חייב להיות קשוח, ולהיות תחרותי, ולא לרצות לנוח. כמה דברים התחילו לעבוד לי, כי אמרתי, אני לא נח. אני לא יודע, אני כנראה מנתח את זה יותר מדי. אז כששאלת את עצמך מה אתה באמת רוצה, מה גילית? אחי, אין לנו זמן, באמת שאין לנו זמן לזה, תאמין לי. זאת שיחה שונה לגמרי. אני לא חושב שהדפוס משרת את השאלה הזאת אם לדבר בחינות. זה לא משהו שאפשר לגעת בו. טוב, אבל מה אתה בעצם עושה אחרי שאתה שואל את עצמך מה אתה באמת רוצה? אתה תמצא תשובה נוספת, אז תצטרך להמשיך לשאול את עצמך. כן, אבל מה זה? ואז אם אתה יכול לחיות בתוך זה, בלי להישמע כאילו אני אומר משהו שיגרום לי לרצות לצאת החוצה ולהקיא, אתה קצת מאיר את התודעה שלך. אני לא בטוח שאני לגמרי עוקב, אבל אני יכול להוסיף משהו? בבקשה. אני מבורך מקולל וקצת נותר תינה. אני משאיר את זה ככה כי זה נותן מוטיבציה. בסדר, אז בוא נחזור לתלם. הייתה לך תקופה שבה הופעת וזה נראה לך לא אמין. אני רק מנסה להבין. אתה שומע את עצמך מדבר, אתה בסצנה, וזה לא בהכרח לא נשמע אמין. זה פשוט סוג של צליל שאתה מפיק שהוא מוכר מדי. אני לא יכול להסביר את זה. אני חושב שהיה קצת שעמום כללי, אבל לא מהעסק. הייתי משועמם מעצמי. והשלב הבא של זה הוא האם אתה נהנה בכלל, או האם אתה בכלל באמת טוב כרגע. אז אתה עוצר, לוקח צעד אחורה ועושה הערכה מחודשת. עושה עוד כמה דברים. למען האמת, סיבה כלשהי, שאדם יכול להיות יעיל יותר כשחקן? בחיי, איך אני שונא דיבורים על משחק? ובכל זאת, אתה הבוס, אתה חושב שאתה הופך לשחקן טוב יותר אם יש לך מודעות לעולם ואם יש לך חוויות ואתה שומע איך אנשים מדברים. זה גם היה עניין של גאווה, הרצון לעשות עוד דברים בסופו של דבר. אחרי כמה זמן אתה אומר, נשארה לי קצת תחמושת, אבל חייתי. עשיתי כמה דברים, עבדתי קצת. הגישה שלי הייתה לגרום להם לזרוק אליי את הכדור, לחבוט בכמה חדורים אל מחוץ לתחום, לתפוס את הקרובים ממש בקצה של בסיס הבית. אתה אומר, לא, אני כאן, אני קלה מעולה, ואז אתה אומר, אני יכול לקלוע בזה. אז אתה פשוט נשאר שם. אגב, אני לא משוכנע ששחקני בייסבול הם המבריקים בין כל הספורטאים. אני יודע שאתה אוהב לדבר במטאפורות ספורט, לכן הוא צוחק. יש לך את הטון הזה, אני יודע שאתה אוהב לדבר במטאפורות ספורט, אבל אתה מוכן להפסיק? לא, רציתי לשאול אם תוכל להשתמש במטאפורת ספורט כדי לתאר את המקום שאתה נמצא בו עכשיו, מבחינת הקריירה שלך. לא, אני לא יכול לתאר אותו. מביך אותי להשתמש במילה קריירה. ברגע שאתה מתחיל לדבר ככה, אתה מתחיל להיות מודע לזה, וזה גורע מהשאלה, מה הדבר שאתה באמת אמור לעשות? מה המשימה שלפניך? מה הפונקציה שלך בחיים? יש משפט בקטע שכתבת לספר ההוא על הדייג, A-Stream, אוסף של קטעי עיון על דייג זהובים, דייג בעזרת פיתיון קל במיוחד, מאת סופרים אמריקאים שיצא ב-2012. אם אתה עושה את זה נכון, ככל שאתה חי יותר, כך אתה הופך להיות מי שאתה באמת. האם אתה מתקרב למי שאתה באמת? ומי הוא אותו אדם? זה דפוק, זה פשוט דפוק. אני כל כך אבוד, דייב, והוא צוחק. לא, זה מצחיק, עשיתי את המדיטציה הקטנה הזאת היום, וחשבתי על גרסה כלשהי של זה. אז התשובה לשאלה הזו היא שאין לי מושג. אבל כשברדמן קרא, והוא קרא תוך כדי שגם ספוטלייט זכה לשבחים רבים, זמן קצר אחריו, עלה הרעיון שעשית קאמבק. האם זה שינה את השקפתך לגבי מה שהקריירה שלך הייתה עד אז? אני אפילו לא אוהב להשתמש במילה קריירה. זה נשמע כל כך נרקיסיסטי. הקריירה שלי, מבחינת הקריירה. נשמע לי יומרני רק לשמוע את עצמי אומר את זה עכשיו. למען האמת, זה לא שכולם התדפקו על דלתי. מה שאנשים לא יודעים זה שמעולם לא עזבתי. תמיד עשיתי תפקידים קטנים פה ושם, להכניס קצת כסף לבנק. ממילא אני עצבני מדי בשביל לשבת בחוסר מעש. למרבה המזל אני מתעניין בהרבה דברים אחרים. כגון, אני מכור לחדשות, אני די אובססיבי לזה, וזה לא טוב, ואני עושה את הדברים הקטנים שלי מתחת לרדאר עם אנשים כמו ג'ים מסינה. בנובמבר הופיע קיטון בסרטון תמיכה בביידן שהיה מיועד לבוחרים במדינת הולדתו פנסילבניה. הסרטון נוצר על ידי American Bridge 21st Century, ועדת פעולה פוליטית שסגן הרמטכ"ל לשעבר של אובמה, ג'ים מסינה, ייעץ לה בבחירות של 2020. אני אוהב את הטבע ולהיות בחוץ. הילד שלי ואני קרובים. אתה יודע, אני פשוט עצלן, נשבע באלוהים, כלומר, תומאס מקגווין, הסופר המוערך שכתב בין השאר את 92 in the Shade, ושכן של קיטון במונטנה. הוא חבר ותיק, הוא אמר לי לפני זמן מה, אתה צריך לכתוב. חשבתי פעם לכתוב, אבל זנחתי את זה כי אני עצלן. אז אני מתעסק בזה קצת רק בשביל עצמי. אני מפתח את הדבר הזה עם ג'יי רוץ' ואוון ברק ואדם מקיי. קיטון עובד עם השלושה, שהשתתפו יחד בשורת קומדיות הוליוודיות מצליחות, על עיבוד לכתבה של עיתונאי הניו יורקר אוון אוסינוס. קיטון סירב לפרט איזו כתבה בדיוק. זה גוזל לא מעט מזמני. כשאני מעורב בצורה יצירתית כזאת, אני שוב מתלהב. אפילו הרעיון הזה. אני לא סתם מחמיא לך, אבל כשאני מתחיל לדבר על כל מיני דברים, אני שוכח כמה אני אוהב דברים כמו השיחה הזאת. אני מתחיל לחוש שוב את הגירוי. מתגעגע להצחיק? אני יודע שיש ממד אקראי בתפקידים שהשחקן לוקח בסופו של דבר, אבל אתה עשית את דופסיק, את וורת' ואת משפט השבעה משיקגו. קיטון גילם את התובע הכללי האמריקאי, רמזי קלארק, בסרטו של הבמאי והתסריטה אהרון סורקין מ-2020, על המהומות בשיקגו, ב-1968, ותוצאותיהן המשפטיות. עשית אותם בפרק זמן קצר יחסית. האם זה מעיד על רצון מוגבר לעסוק יותר בפוליטיקה? כנראה. יש דברים שעשיתי כי חשבתי שהם חייבים לצאת החוצה. תמיד חשבתי, בלי שזה יישמע אינטרסנטי כאן, שחשוב להיות מסוגל לומר, אם הכל יתפרק מחר, לפחות עשיתי משהו שאולי היה משמעותי עבור מישהו. טופסיק הוא אישי, איבדתי אחיין להרואין. פנטני, לאמת. הוא היה הבן של אחותי. אני לא חושב שאני מאמין שיש לי אחריות בדיוק, אבל לא הייתי רוצה לעזוב את העולם ולהגיד, יכולתי להיות בן אדם טוב. יכולתי לשנות את גורלו של מישהו. אנשים פנו אליי בעניין My Life. קיטון גילם גבר שהובחן כחולה סרטן סופני לצד ניקול קידמן, וסוחט הדמעות הזה מ-1993. ודברים מסוימים שעשיתי וסיפרו מה הייתה המשמעות של זה עבורם. אז אתה יכול להגיד, יש את זה, לפחות עשיתי את זה. האם זה היה מזכך לעבוד על דופסיק? סיפרתי על כך לאימא שלו, אחותי, אחרי שחתמתי על החוזה. הייתי ישיר וכן איתה. אמרתי, תראי, אם זה לא היה כתוב טוב, או אם היו אומרים שאני צריך לעבוד בחינם, אני לא אשקר לך ואומר שהייתי עושה את זה. אבל פרט לכך, הסיבה הראשונה שאני עושה את זה, היא למען מייקל, אחיינו של קיטון שגם שמו מייקל. ולמענך, ולמען כולם שם בחוץ כי זה חשוב. ואז מה שקורה הוא שברגע שאתה נכנס לזה, אתה נעול. היו רגעים שבהם קראנו את התסריט והייתי אומר, בחיי זה הסיפור של מייקל. אבל זאת לא המשימה שלפניי. המשימה שלפניי היא להיות הרופא ולחזור לעבודה. הרופא בדופסיק, או קן פיינברג בוורת', הם שניהם דמויות סמכותיות, מה שאפשר לומר על הרבה מהדמויות שגילמת מאז ברדמן. אבל מוקדם יותר בקריירה שלך, סליחה על השימוש במילה הזאת, פחות או יותר ממשמרת לילה ועד העיתון, נטית לגלם טיפוסים שמתנגדים לסמכות. מה גרם לשינוי הזה? אני לגמרי יודע למה אתה מתכוון. לא זכור לי שחשבתי על זה במיוחד. כנראה יש איזו גאווה טיפשית שתגרום לי לומר, בן אדם, הבחור בהעיתון הוא בהחלט לא כמו הבחור במשמרת לילה, ובביטלג'וס לא דומה לשום דבר אחר. מיסטר אימא היה שונה. בעל משוכפל הוא גם אחד מהאהובים עליי, והוא שונה. לדחוב ולקפל. שורה שנאמרה על ידי אחד משלושת השיבוטים שגילם קיטון בבעל משוכפל מ-1996 בחיקובה של אנדי מקדאוול. הוא צוחק. בחיי, אני כל כך מתגעגע על הדברים האלה, לראות כמה רחוק אוכל לדחוף את אנדי מקדאוול, לראות אם אוכל לגרום לה להישבר. מה שבאמת מעניין בכך שאתה אומר את זה, הוא בחיי, אני כל כך מתגעגע, זה נשמע אגואיסטי, להיות מצחיק. צפיתי בכמה מקטעי הסטנדאפ הישנים שלך. הקריירה הראשונה של קיטון בעסקי הבידור הייתה כסטנדאפיסט באמצע שנות ה-70. כלומר, אם לא מחשיבים את עבודת הצוות שעשה לפני כן ב-Mr. Rogers Neighborhood. אבל אתה יודע מה באמת הרג אותי? צפייה בהופעות שלך אצל לטרמן מתחילת שנות ה-80. השיחה ביניכם היא פשוט בדיחה אחרי בדיחה אחרי בדיחה. והפעם ההיא שבה נכנסת בהליכה על הידיים, רמת האנרגיה היא פשוט, זה מאוד קוקאין. לא יצא לי לדבר על זה לעתים קרובות, אני דווקא נהנה מזה. קודם כל, וזה 100% נכון, שום קוקאין לא היה מעורב. אני לא מנסה להציל שום סוג של מוניטין, אני רק אומר. סליחה, צחקתי, רק הערתי על האווירה. לא, 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 אני כן מבין למה שמת לב, כי אני זוכר שהשתתפתי בסרט עם מישהו, אני לא אגיד עם מי, הוא חבר שלי עכשיו, ואחרי שנים רבות גיליתי שהוא הניח שאני על משהו והוא דאג. הוא חשב, אלוהים, מה יקרה אם יבטלו אותנו? אבל אפילו כשאני מדבר איתך עכשיו, אני מרגיש שאני משתלהב. זה קורה לי. אני ככה מאז שהייתי ילד קטן. זה בטח מעצבן אנשים מסוימים. אני מתגעגע לדברים האלה עם לטרמן והאנשים האלה. כשאני שומע אנשים מדברים על סטנדאפ, אף אחד לא תופס. אלא אם כן אתה בעולם הזה, מהו באמת העולם הזה? מה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה להיות ממש טוב, ועד כמה רציני זה יכול להיות? תמיד פחדתי שהכיף ייעלם. תמיד פחדתי שאדבק במחלה. המחלה של להיות קומיקאי מר נפש? בעיקרון. הטירוף שיש שם הרבה פעמים והמעורבות האישית, ובה בעת הקוקאין הדפוק שהיה בכל מקום. קראתי כתבת פרופיל ישנה עליך, שבה הזכרת כבדרך אגב, שהפצצת כקומיקאי צעיר על הבמה בלס וגאס. יש שם סיפור? כן, אני די, ואני לא אומר את זה מתוך, ובכן, רק רגע, אולי אני כן אומר את זה מתוך רברבנות. אני לא יודע. תן לי לשמוע את עצמי אומר את זה. אולי אני כן. אני ממש לא מתרברב. המופע הקטן שהיה לי, ידעתי שחלקים מסוימים שלו עובדים. הם פשוט עבדו. אז בזמנו, שר, אם אתה בקי בתחום הבידור, אתה בטח זוכר שהיה שלב שבו שר רצתה מאוד להיות רוקרית, והיא לא ממש, היא שר, אבל היא שיחקה את התפקיד. כן, וזה היה בווגאס הישנה. אתה צופה במופעים בווגאס היום? הם יכולים להיות גם בווסט וילג'. אז זה לא היה זה. זה לא היה זה. אני חושב שהמחשבה שלה הייתה, בואו נהיה אופנתיים, בואו נפנה לצעירים, כי אני שר ואני הולכת לשיר את שירי הרוק שלי. אז מישהו אמר, את חייבת ללכת לראות את הבחור הזה, אותי. היא רואה אותי ואומרת, הוא מצחיק, בואו ניקח אותו. אז אני אומר, מגניב. בינתיים, אם נסעת לאורך הסטריפ, והסתכלת על שלטי ההופעות, על השמות, הם היו קומיקאים שאפילו אבא שלי לא... פשוט אנשים מבוגרים. אני לא אומר אם זה טוב או רע. זה דבר אחר לחלוטין. אז אני אומר, בסדר, אני די מפוחד, אבל אני פחות או יותר יודע שהחומר הזה עובד. הוא לא מפציץ. פשוט לא. זה לא שאנשים היו מתפתלים מצחוק על הרצפה. אבל אני אומר, לא, זה עובד. ואז התחלתי להרגיש צער על וגאס, ואמרתי, אוי אלוהים. אבל חשבתי, טוב, הם הולכים לראות את שר, אז אני לא צריך לעשות הופעה ארוכה. ואז היא התחילה להגיד לי כמה זמן היא רוצה שהופיע, ואמרתי, לעזאזל, אין לי את זה. ומאחורי הקלעים, הווילונות היו בגובה של 12 מטר. זה היה כאילו, וואו, רק רגע, זה גדול. ואז אתה עולה לבמה, והם באו כדי לראות את שר. הם עדיין אוכלים. כל מה שאתה שומע זה את נקישות הסכום, ואנשים ממלמלים דברים כמו, היי, לא הזמנתי רוטב אלף האיים. אתה שם על הבמה, והם אומרים, מי זה הבחור הזה? למה הוא מפריע לנו? אני זוכר שהתחלתי בבדיחה שקשורה לאדריכלות. אלה בדיחות שבדרך כלל קוטלות. הוא צוחק. אנשים אוהבים קטעים על אדריכלות. זה היה מוות, ומעולם לא חוויתי מוות. אני זוכר שהזיעה ממש נגרה במורד גבי. אגב, עניין האדריכלות היה טיפשי לגמרי בדיעבד. זה אפילו לא מצחיק. בכל מקרה, זה היה טראומטי. תמיד הרגשתי שהכזבתי את שר. היא אדירה, אגב. באטמן יותר חשוב מישו. יש לי שאלת באטמן. כשצפית שוב בבאטמן, הסרט זה וסרט ההמשך שלו, שניהם הצלחות מסחריות אדירות, בוימו על ידי טים ברטון, שביים בעבר את קיטון בביטלג'וס, קיטון וברטון סירבו שניהם לחזור על באטמן עבור הסרט באטמן לנצח ב-1995. הם כן שבו והתאחדו בדמבו ב-2019. ובאטמן חוזר נראה לי כאילו יש התקדמות מסרט אחד למשנהו באופן שבו שיחקת את ברוס וויין. כשחזרת לדמות הזאת, כ-30 שנה לאחר מכן, ב-הפלאש, קיטון יחזור לתפקידו כברוס וויין וכבאטמן בסרט זה המיועד לצאת ב-2022. האם גילמת אותו כהמשך של אותו בחור או שאתה מתחיל מאפס? זאת שאלה טובה מאוד. אני לא מנסה להיות נחמד. כשאני שומע אותך מדבר, אני חושב, יש לי תחושה שהוא יודע על ברוס וויין יותר ממני. אני לא יודע אם חשבתי על זה כל כך הרבה. אולי כן. באטמן הראשון לא חשבתי שיקרה, כי כשטים ברטון התקשר אליי, הוא אמר, אני רוצה לדבר על הדבר הזה. אני אומר, מגניב, מה יש לך? הוא אמר לי, ואני אמרתי, וואו. הוא אמר, לך הביתה ותקרא את התסריט הזה. פיתחנו מערכת יחסים. אנחנו חברים עד היום. אז הלכתי הביתה וקראתי אותו ואמרתי, אני לא חושב שהוא ירצה שאני אעשה את זה אחרי שאגיד מה אני חושב. ואז נפגשנו ואמרתי, אני חושב שהדמות היא כך, כך, כך וכך. אני זוכר שהשיער של טים היה ממש ארוך והוא הסתכל עליי, וכשדיברתי השיער שלו התנפנף למעלה ולמטה כאילו הוא מהנהן, וחשבתי, אני מניח שהוא חושב מה שאני חושב. אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה את זה. ואז כולם אמרו, אלוהים אדירים, סוף העולם הגיע. המעריצים מחו לאחר שהוכרז כי קיטון יגלם את באטמן. טענתם העיקרית הייתה שהשחקן, שנודע אז בזכות תפקידיו הקומיים, לא היה רציני מספיק לגלם את דמות הקומיקס. חשבתי, באמת? אנשים חושבים שיש על מה לכעוס? אתה יודע שאנשים מתייחסים לסרטים של גיבורי העל אפילו יותר ברצינות מאשר לישו בימינו, נכון? כן, זה מטורף, אבל לעשות את זה שוב במובן מסוים מהנה יותר מכל שאר הפעמים. אני חושב שהייתי מושקע יותר. בחינות, אני כנראה מפוחד מדי מכדי לחפף. הייתי מחפף משהו אם הייתי יכול. אני פשוט לא יכול להרשות לזה לקרות. סוג הספורטאים שתמיד אהבתי הם אלה שמתאמצים. אנשים שאומרים, תקפצו לי כולכם, אני נותן פה את כל הנשמה. אז חשבתי שוב על הדמות, וחשבתי, אוקיי, אם אתה הולך לעשות את זה, אל תהיה שמוק, תעבוד, תעשה את הדבר הזה. אני לא יודע מה עמדתך בנושא, אבל אני מעולם לא הבנתי את כל ההיקסמות הזאת מגיבורי על. אנחנו יכולים לצחוק על האנשים האובססיביים, אבל זה לא ענייני מה האנשים חושבים. האינטרסים שלהם הם האינטרסים שלהם. לא רציתי לזלזל בזה. חשבתי, היי, בן אדם, תחבק את זה. תהיה מקצוען ותעשה כל מה שמקצוען אמור לעשות, אבל טוב. בכל השיחות עם אנדי, אנדי מוסצ'יאטי, במאי הפלש, על כמה דברים שהוא רצה שאעשה, אמרתי, לא, אני לא עושה את זה. אגב, אני מדבר על שני דברים קטנים שלגביהם אמרתי, לא, זאת לא הדמות, כי צריך לכבד את הבחור הזה. אחרי כל השנים, אם אתה מתכוון לעשות את זה שוב, תכבד את הדמות ואת הסרט. ואנדי צדק על הרבה דברים עד שחשבתי, אני לא יודע אם אני צריך לעשות את זה עם הבחור הזה. הכל מאוד סנסציוני וכל זה, אבל ברוס ויין הוא דמות מעניינת. אתה יודע, לא ידעתי שאתה וטים ברטון עדיין חברים, ועכשיו אני תקוע מנטלית על האפשרות שהוא, במראה הגותי המושלם שלו, יוצא איתך לדייג זבובים במונטנה. הוא צוחק. אתה יודע, התמונה אכן נראית מוזרה. אני אגיד לך, זה מה שהרבה אנשים לא יודעים לגבי טים ברטון. מכיוון שיש לו מניירות ואישיות מסוימת ומראה מסוים של האמנות שלו, אני חושב שתופסים אותו לא נכון. הוא הרבה יותר נורמלי ממה שאנשים... אני לא יודע אם נורמלי זאת המילה הנכונה, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. אני אמשיך לסטות מהנושא. זה בהשפעתך, אגב. זה טוב, ממש טוב. קראת פעם את טרנטולה? הספר של בוב דילן? אוסף קטעי פרוזה ושירה של דילן בהוצאת מקמילן מ-1971? ככה זה מתחיל. אריטה, מלכת מזמורי מכונת התקליטים הגבישית, והוא מפעפע בפצע עירוי שיקור, היה מקשיב לגל קול מתוק נכה וזועק דברי ברכה. הספר של בוב דילן? כן. אחד כמוך בטח אמר, אני מבין את כל זה. הוא צוחק. אני אפילו לא יודע אם זה ספר טוב, אבל אני זוכר שכשקראתי אותו חשבתי, וואו, דילן ממש עמוק. ואז חשבתי, אבל על מה הוא מדבר? בכל מקרה, תמשיך. יש לך סיפור דייג טוב? נפגשנו כולנו לפני כמה ימים. עם מי דיברתי? אני אגיד לך. הייתי עם חבר שלי, סקיפ הרמן, שאיתו אני דאג. יואי היה שם. יואי? אתה מתכוון ליואי לואיס? יואי לואיס, כן. זמר של הייתי שנות ה-80 כגון Hip to be Square ו-The Power of Love. בשנה שעברה גילה לואיס כי הוא חולה במחלת מנייר, הפרעה באוזן הפנימית שפגעה מאוד בשמיעתו. דייג מעולה. אני חושב הייתה לו מלגה לקורנל. סיפור הדייג? סליחה. ישבנו וסיפרנו את הסיפורים האלה, כמנהגם של דייגי זבובים, ואמרתי, רוב סיפורי הדייג שלי הם לעתים נדירות על תפיסת דגים. עם זאת, הדג הדוב ביותר שתפסתי אי פעם, היה כנראה תרוטת עין הקשת בקולומביה הבריטית, עם חכה שבורה שהייתי צריך להחזיק יחד בשני חלקים. כשאני אומר שרדפתי אחרי הדג הזה, הכוונה היא שנכנסתי ויצאתי מסירת הדייג 5 או 6 פעמים, וכשאני אומר שרדפתי אחרי הדג הזה, הכוונה היא לקטע של מים לבנים וחמים של נהר סוסטות בקולומביה הבריטית, במשך יותר מ-300 מטר, אולי קרוב יותר ל-400 מטר, ותפסתי אותו עם חכה שבורה. חבר שלי שהיה בונה חכות, מעולם לא סיפרתי לו שהחכה שלו נשברה. הוא יקבל את זה ברוח טובה, הוא בחור טוב. אתה יודע, כנראה שבאמת יש לי כמה סיפורי דייג. אולי אספר לך בפעם אחרת. מייקל קיטון מנסה להתחמק מלהיות כוכב על הוליוודי ונכשל. כתבתו של דיוויד מרקזה, ניו יורק טיימס. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.